שלום. בעיוננו השבוע בפרשת שלח, בכוונתנו לעסוק בכמה היבטים הקשורים במצוות ציצית. תחילה ננסה לבחון מה עניין מיקום פרשת ציצית בסוף פרשת שלח. אחר כך נתעכב על המשמעות של השם ציצית. ואחר כך נעסוק בצבע התכלת, בציצית ובמשכן, תוך כדי הקבלה בין הציץ של הכהן הגדול לבין הציצית של ממלכת כהני וגוי קדוש של כל עם ישראל כולו, מתוך ניסיון להתבונן מה המשמעות הרוחנית של ההקבלה הזאת. נושא ראשון שנעסוק בו כאמור, מה עניין המיקום של פרשת ציצית בסוף פרשת שלח. כותב הרמב"ן שישנו קשר בין מצוות ציצית לבין חילול שבת על ידי המקושש. וכך דבריו, בהתאחר שם העם בגזרה הנזכרת, כוונתו לגזרה על דור המדבר להישאר 40 שנה במדבר, היה המאורע הזה. ואחר כך ציווה במצוות ציצית, שיזכרו בו המצוות כולן, ולא ישכחו את השבת או זולתה מן המצוות. כלומר, לאחר חילול השבת על ידי המקושש, באה מצוות ציצית ומצווה אל כל ישראל לזכור את כל המצוות כולן, וממילא גם לא תשכח השבת. באופן פשוט יותר, נראה הקשר מאוד ברור בין פרשת המרגלים לבין פרשת ציצית. כידוע, המרגלים נשלחו לידי משה לתור את הארץ, ובעצם הם דנו את הארץ רק על פי מה שראו בעיניהם. במידה רבה, הרושם החיצוני היה המכריע בעיניהם, והוא שהוציא מליבם כל אמונה ביכולת הבלתי מוגבלת של הקדוש ברוך הוא להביא אותם לשם. ומשום כך נתן הקדוש ברוך הוא לדור ההוא לכל הדורות את המצווה הנעלה הזאת, מצווה ציצית, להורותנו שלא נטור אחרי לבבנו ועינינו. במובן הזה, מצוות ציצית באה למנוע אפשרות של הישנות חטא המרגלים בעתיד. הלשונות בשתי הפרשיות מקבילות מאוד. בפרשת המרגלים מדובר על הטור, ואילו בפרשת ציצית ולא תטורו. בפרשת המרגלים מדובר על הראייה, וגם בפרשת ציצית וראיתם. פרשת המרגלים מדובר על זנותיכם, והדבר הזה מוזכר בפרשת ציצית אשר אתם זונים אחריהם. פרשה קודמת כתוב וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה. פרשת ציצית באה התשובה והתיקון ועשיתם את כל מצוותיי. ולכן, לפי ההבנה השנייה הזאת, עיקר המיקום של פרשת ציצית הוא סוג של תיקון של היכולת את הראייה לקחת למקום אחר ולזכור את כל המצוות כולן כלקח מפרשת המרגלים. הרב הירש כדרכו, שעוסק בהרחבה בסוגיית הבגד, אומר את הדברים הבאים. והנה, יש יחס הדוק בין הבגד לבין יעודנו האנושי המוסרי. ודבר זה מוכח ממקורו ההיסטורי של הבגד. החטא שקדם לבגד, אשר הבגד בא להגן מפניו, ומעין החטא שדינדון כאן בפרשתנו, בפרשת המרגלים. אכן, שני החטאים האלה אינם רק קרובים ודומים, אלא הם שווים עד כדי זהות. נראה איפה שהקשר הרעיוני הוא גלוי לעין, עד שאין הוא יכול להיות ברור יותר. די אם נעיין באמור שם, בחטא אדם הראשון, ותרא האישה כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל, ומיד נראה האדם עבר על מצוות השם משום שטר אחרי לבבו ואחרי עיניו. הוא אמר לדבר כי טוב, כאשר מצא בו סיפוק לנפשו, ולצורך זה דן אותו בעינו המתאווה ובשכלו המבקש סיפוק חושני. כך העמיד את עצמו תחת תכתיב עינו וליבו, וכך ירה לדרגת חוכמת הבהמה, היודעת באמת לקרב ולרחק, רק על פי נטיית ליבה וראות עיניה. באותה שעה התעוררה הבושה, שהיא הקול האלוקי שבקרב האדם. כל זה הורה לאדם לחסות את הערבה הבאמית, והוא קיבל אישור אלוקי חיובי כאשר מסר השם לאדם את הבגד. בבגד שילח השם את אדם מגן עדן, ובו הוא מזהיר את האדם בכל עת שיעודו נעלה מיעוד הבהמה. עליו להעמיד את תבונתו תחת תכתיב השם, וממנו ישמע מה טוב ומה רע לו. וזוהי אפוא אזהרת הבגד, כשהיא מתורגלת למילים, וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. וכך אומרת גם הציצית היוצאת מן הבגד כציץ וכניצה. היא דורשת מן האדם לאמת את העזרה הגנוזה במשמעות הבגד האנושי. רב הירש בדבריו היפים מחבר אותנו לחטא אדם הראשון, אל הראייה, אל התאווה, וגם אל התיקון על ידי הבגד, כשם שבעצם בפרשת המרגלים ישנה ראייה, ישנה תאווה, וישנו תיקון על ידי מצוות הציצית, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו את כל מצוות השם. נצא עם כך שראינו לגבי השאלה הזאת של המיקום של פרשת ציצית בסוף פרשת שלח, שלוש הבנות. הבנת הרמב"ן בקשר למקושש, הבנה המרכזית שקשורה בתיקון הישיר של חטא המרגלים בעניין לתור, הראייה, הזנות, והקשר בין חטא זה לבין החטא של אדם הראשון ותיקונו על ידי הבגד, כאן על ידי הציצית. הנקודה השנייה שברצוננו להתעכב עליה היא מהי המשמעות של השם ציצית. לכאורה הפירוש של המילה ציץ היא פרח בודד, וכך בהמשך הספר, ויוצא פרח ויצץ ציץ. ציצית לפי זה זו או תפרחת שלמה או ענף מסועף. גדילים וחוטים מסתעפים ונפרדים בכנף הגבד, הבגד, ישנה קבוצת שערות. ככה הגמרא במנחות בדף מ"ב אומרת, אין ציצית אלא לשון ענף, שנאמר, והיא מצטטת את הפסוק בספר יחזקאל, ויקחני בציצית ראשי. יוצא עם כך שהמובן היסודי ביותר של השורש הזה, דבר היוצא, הנובט, הנפתח, המציץ, נראה או מתגלה. הדבר הזה נכון גם בציץ פרח שנפתח ומציץ, גם בענף שיוצא ומופיע, וכן במידה מסוימת בכתר הנזר שכהן גדול קושר למצחו. ציצית יוצאת מן הכנף ומן הבגד ובולטת ונראית. לכן גם המדרש מציין זאת, אין ציצית אלא דבר היוצא. מרתק את ההבנה של המדרש בספרי בפרשתנו. למה נקרא שמה ציצית? על שם שהציץ המקום על בתי אבותינו במצרים, שנאמר, הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. כביכול, ציצית היא על שם ההצצה של הקדוש ברוך הוא, שהציץ על בתי אבותינו במצרים, לכן הוא עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. באמת בפסוקים ביחזקאל, ויקחני בציצית ראשי, קרבה לשם ציץ פרח, הציץ או צץ, הצמיח פרחים. ולכן הראשונים הלכו בכיוון זה. רש"י מסביר על שם הפתילים התלויים בה, כמו ויקחני בציצית ראשי. ואילו הרשב"ם כותב, כמו בציצית ראשי קבוצת פתילים תלויים בשיער הראש. כמובן, לפי ההבנה הזאת צריך עיון בפסוק בהמשך פרשתנו, והיה לכם לציצית. לכן בפסוק למתת מפרש הרשב"ם, והיו לכם לציצית, פירוש אחר, הציצית יהיה לכם לראייה, שתראו אותו כמו מציץ מן החרקים. יוצא עם כך שהמכנה המשותף להבנות השונות של המילה ציצית עצמה, שהציצית יוצאת, הציצית בולטת, היא נפתחת, היא מציצה, היא נראה ומתגלה, ולכן הדבר הזה יכול לבוא בשימוש ראוי הן לגבי פרחים שנפתחים ומציצים, הן לגבי ענף שיוצא ומופיע, כמו פתיל התכלת שיוצא מן הבגד, והן אפילו בכתר הנזר שכהן גדול קושר למצחו. מכאן ברצוננו להתעכב ולעסוק בשאלת התכלת, שהיא הצבע המאפיין את מצוות ציצית. ברצוננו לנסות לעמוד על המשמעות הרוחנית של התכלת, בידיעה שבגד תכלת נחשב בתקופות קדומות כבגד יקר ביותר, שרק מלכים נכבדים ואישים שמלכים חפצו בעיקרם לבשו אותם. הסמליות של התכלת במקרא קשורה בעיקר ליופי של הצבע, לאיכות שלו ולמחירו היקר. בעולם הכללי שימשה התכלת לצביעת בגדים ויריות הקשורים בפולחן, בכהונה ובקדושה, ושיבטה להם הדרת מלכות. הרמב"ן בפרשתנו, בהתייחסו למצוות ציצית, מבאר את עניין התכלת כך: אבל הזיכרון הוא בחוט התכלת, שרומז למידה כוללת הכל, שהיא בכל, והיא תכלית הכל. ולכן אמר, וזכרתם את כל, שהיא מצוות השם. וזהו שאמרו, מפני שהתכלת דומה לים, דומה לים, ים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכיסא הכבוד, והדמיון הוא בשם, גם הגוון תכלית המראות, כי בריחוקם יראו כולם כגוון ההוא, ולפיכך נקרא תכלת. מבאר על אתר המאור ושמש, כי כל המראות שבעולם, כשיתרחקו מן העין, מראם כמראה התכלת. מוסיף שם אבו סאולה, כי היא תכלית כל המראות. חז"ל דימו בכמה מקורות את התכלת לעצמים אחרים, לים, לרקיע ולכיסא הכבוד. מגיד, כך אומר הירושלמי ברכות, שהתכלת דומה לים, והים דומה לעשבים, ועשבים דומים לרקיע, ורקיע דומה לכיסא הכבוד, והכיסא דומה לספיר, דכתיב, והרא והנה על הרקיע של ראש הכרוב כאבן ספיר כמראה דמות כיסא. וכן הגמרא במסכת סוטה בדף י"ז, מפני שהתכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה כיסא הכבוד, שנאמר, ויראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר, וכתיר כמראה אבן ספיר דמות כיסא. היטיב להגדיר את מהות התכלת הרב חנן פורת, שהשם ישלח לו רפואה שלמה עם כל שאר חולי עם ישראל, לרב חנן בן שלומית. בכוחה של התכלת לעורר תחושות עומק וגובה, זיק וטוהר. התכלת הנשקפת אלינו ממעקי ים היא השתקפות של תכלת השמיים, ואף תכלת השמיים מקורה במימד המרחק הנושק אל עולם הנסתר שמעבר לאופק מבטנו, וצובע את הכל בגוון התכלת. התכלת היא צבע המרחק הכולל את הכל, ומכאן כוחה לעורר כיסופים למרחקים ולעולמות גבוהים. במדרש משנת רבי אליעזר בפרק י' ד', ובמדרש הגדול בסוף פרשתנו, פרשת שלח, מובאת הבנה אחרת. רבי יהודה ברבי אילאי אומר, למה הזהירה התורה על התכלת? מפני שהתכלת דומה לספיר, ומתי האלוקים שם פיריניון היה. לומר לך שכל זמן שישראל מסתכלין בתכלת הזו, יהיו נזכרין כל אותן האותות והמופתים שעשה הקדוש ברוך הוא במתי הזה. החכמים אומרים, למה הזהירה התורה על התכלת? מפני שהתכלת דומה לספיר והלוחות הם של ספיר. לומר לך שכל זמן שישראל מסתכלין בתכלת הזו, הן נזכרין במה שכתוב בלוחות ומקיימין אותן, וכן הוא אומר, והיה לכם לציצית וראיתם אותו וזכרתם. אמנם הרבה מן הדרשות של חז"ל על התכלת קשורות בציצית, אך בדרשה זו מובאות שתי דעות מדוע הזהירה התורה על התכלת. דעת רבי יהודה ברבי אילאי מבארת את הקשר בין התכלת לספיר, כשמטה האלוהים הוא הדגן, הוא הדגם, ואז התבוננות בתכלת מזכירה את האותות והמופתים שנעשו במטה. דעת חכמים כי הלוחות היו של ספיר, ואז ההסתכלות על התכלת מזכירה את הלוחות. כתוצאה מכך מקיימים את מה שכתוב בלוחות. זה כמובן מזכיר את מצוות הציצית, שהתבוננות בה אמורה להביא את האדם לזכירת כל המצוות. לפי שתי ההבנות, מהותה של התכלת היא ההתבוננות באותה הופעה אלוקית כפי שנתגלתה לאדם, כאן המטה וכאן הלוחות. והמשותף ביניהם הוא כי התכלת מזכירה את ההתגלות האלוקית, את ההופעה והשגחה האלוקית המתגלה ומופיעה בעולם. מאוד מעניין כי מי שמתבונן בצבעי המשכן בכלליותו מגלה שבמובנים רבים מאוד הצבע העיקרי הבולט ביותר במשכן, המשמעותי ביותר במשכן, הוא התכלת. במבנה המשכן עצמו אנחנו מוצאים את התכלת בעירייה הפנימית, ואת המשכן תעשה 10 עיריות, 6 מושזר ותכלת וארגמן, תולת שני קרובים מעשה חושב תעשה אותם. בלולאות התכלת, ועשיתו לו לעוד חלל שפת העירייה אחת מקצה בחוברת, בפרוכת, ועשית פרוכת חלת והרגמן ותולעת שני, שש מושזר מעשה חושב יעשה אותה קרובים, במסך פתח האוהל, ועשית מסך לפתח האוהל תחלת והרגמן ותולעת שני ושש מושזר מעשה רוקם, ואף במסר שער החצר, ולשער החצר מסך 20 אמת החלת והרגמן ותולעת שני ושש מושזר מעשה רוקם, עמודיהם ארבעה ועדניהם ארבעה. בבגדי הכהונה אנחנו מוצאים את התחלת בבגדים הבאים, ועשו את האפוד, זהב, תחלת וארגמן, תולעת שני ושש מושזר מעשה חושב. וחשב עפודתו אשר אליו כמעשה וממנו יהיה, זהב, תחלת וארגמן ותולעת שני ושש מושזר. ועשית חושן משפט מעשה חושב, כמעשה אפוד תעשינו זהב, תחלת וארגמן, תולעת שני ושש מושזר תעשה אותו. וירכסו את החושן מטבעותיו על טבעות האפוד בפתיל תחלת, להיות על חשב האפוד, ולא ייזך החושן מעל האפוד. ועשית את מעיל האפוד כליל תחלת, ועשית על שולב רימוני תחלת והרגמן ותולעת שני, על שולב סביב ופעמני זהב בתוכם סביב. ועשית ציץ זהב טהור, ופיתחת עליו פיתוחי חותם קודש לאדוני, ושמת אותו על פתיל תחלת. גם בכיסויי הכלים בנדודי המשכן מצאנו את המקום המרכזי של התחלת, הן לגבי ארון העדות והן לגבי כל הכלים של הקודש, שולחן לחם הפנים, המנורה ומזבח הזהב, כפי שהתורה מתארת: ובא ארון ובניו בנסוע מחנה, והורידו את פרוכת המסך וכיסו בה את ארון העדות, נדעו עליו כסוי אורתחש ופרסו בגד תחלת מלמעלה ושמו בדיו, והשולחן הפנים יפרסו בגד תחלת, נדעו עליו את הקערות, את הכפות הבנקיות ואת הכסות הנסך, ולחם תמיד להביאה, פוסל הם בגד תולעת שני וכיסו אותו במסר ותחש, שמו את בדיו, ולקחו בגד תחלת וכיסו את מנורת המאור ואת נרותיה ואת מלכחיה ואת מחתותיה ואת כל כלי שמנה שיוטלה בהם, נתנו אותה ואת כל כלי המכסה אור תחש ונתנו על המות, ועל מזבח הזהב יפרסו בגד תחלת וכיסו אותו במכסה אור תחש ושמו את בדיו. ישנו רק הבדל עקרוני אחד בין כיסויי שאר הכלים לבין הארון. אצל הארון כיסוי התחלת הוא כליל תחלת, והוא עליון מעל הכיסוי אותחש. לעומתו בשאר הכלים, בשולחן, במנורה ובמזבח הזהב, כיסוי התחלת הוא כיסוי ראשון על הכלים עצמם, ומעליו לפעמים כיסויים נוספים, בשולחן כיסוי תולעת שני, ומעליהם כיסוי אותחש. יוצא אם כך שבדיקת השימוש בתחלת במשכן מגלה שזה הצבע המרכזי המשמעותי יותר בכל המשכן כולו, הן במבנה של המשכן, הן בבגדי הכהונה, והן בכיסויי הכלים בנדודי המשכן. ברצוננו עכשיו להתעכב על ההקבלה המרתקת ביותר בין הציץ לבין הציצית. מעבר לדמיון המהותי בשם, ישנו כאן דמיון במהות. תחילה נציין ששניהם קשורים בראייה ובהשגחה. בשניהם קשור פתיל התחלת המזכיר את תחלת הרקיע ואת כיסא הכבוד, כפי שהזכרנו קודם. אם נתבונן בפרטי התיאור של שתי הפרשיות, בפרשתנו פרשת ציצית, ובפרשת תצווה התיאור של הציץ, בפרשתנו כתוב ועשו להם ציצית, ואילו בפרשת תצווה כתוב ועשית ציץ קודש לשם. בפרשתנו כתוב ונתנו על ציצית הכנף פתיל תחלת, בפרשת תצווה כתוב ושמו אותו על פתיל תחלת. בפרשתנו כתוב אשר אתם זונים אחריהם, בפרשת תצווה מוסבר שמיקומו של הציץ על המצח, ישנו פסוק בירמיהו שרומז על כך שהמצח הוא גם סמל להיקשות, מצח אישה זונה. פרשתנו אומרת התורה, ויתם קדושים ללוהיכם. פרשת הציץ נאמר, ויעל מצחו תמיד לרצון השם. מעניין מאוד, בעל ספר החינוך מסביר כי הציצית כמו נושא חותם אדוניו קבוע בכסותו. מעניינת גם לשון הספורנו בפרשתנו, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני, תזכרו שאתם עבדים לאל יתברך, שקיבלתם מצוותיו בעלה ובשבועה, וזה בירותכם הציצית, שהיא כחותם המלך בעבדיו, ובזה תחדלו מיתור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. ואילו בפרשת תצווה אומרת התורה, ויעשו את ציץ נזר הקודש פיתוחי חותם. מגמת מצוות ציצית היא מנעות והרחקה בעזרת ראייה המביאה לידי זכירה ועשייה. תפקידה הפנמת הקדושה ופרישה, זכירה וזהירות. העטיפה והקשירה פעולות שקשורות בהן. ואילו בפרשת תצווה, הריצוי של הציץ הוא על הטומאה, אז הציץ יזכיר תמיד שעם ישראל שהכהן מייצג אותו, הקדיש עצמו לשם, וקיבל על עצמו להיות גוי קדוש, וזה יהיה לרצון לפני השם. הציצית מגינה מפני החטא. תפקיד הציץ הוא לבטל כל שמץ של פגימה וטומאה. מעניין שאומרים לנו חז"ל, כל שיש לו תפילין בראשו, בזרועו, ציצית בבגדו ומזוזה בפתחו, מוחזק שלא יחטא. מעניין שתפקידו של הציץ לרצות מכוח מה שכתוב עליו קודש לשם. מה בעצם המשמעות הרוחנית של ההקבלה הזאת? נראה לומר כך. ראינו קודם את המרכזיות של צבע התכלת בצבע המשכן כולו ובבגדי הכהונה ובכיסויים על כלי המשכן, אבל הבגד הנמצא, הציץ שנמצא במצחו של הכהן הגדול ועליו פתיל תכלת, בא לבטא שכהן גדול קשור בתכלת. ואילו בגד הציצית ופתיל התכלת שאנחנו מצווים ללבוש אותו, בא לבטא שעם ישראל כולו הוא ממלכת כהנים וגוי קדוש. ובמובן הזה הציצית של כל אחת מישראל היא מעין בגד של כהונה. לא כהונה של הכהנים שעובדים במקדש, אלא כהונה של ממלכת הכהנים והגוי הקדוש. בתור נבחרים לכהונה הזאת, יש בגד כהונה מיוחד לשמירת כל המצוות. לכן הציצית מזכירה את כל המצוות. כי עבודת השם לפני השם, דווקא על ידי שמירת ועשיית כל המצוות כולם. ולכן חז"ל אומרים, כל המקיים מצוות ציצית, מעלים עליו כאילו קיביל פני שכינה. בגלל שתכלת דומה לים, וים דומה לרכב, רגל דומה לכיסא הכבוד. ישראל ממלכת כהנים וגוי קדוש מקבלים שכינה בבגדי כהונתם, כך התכלת בבגדי הכהונה ופתיל התכלת, קושר ציץ אל המצנפת. וכל המקיים מצוות ציצית, מעלים עליו כאילו קיים את כל המצוות כולם. עכשיו מובנת נקודה נוספת. בתחילת הדברים דיברנו על הסמיכות של פרשת ציצית אל מה שלפניה, המקושש, המרגלים וחטא אדם הראשון. הבנה זאת מסבירה גם את טענת קורח, פרשה שבאה אחרי פרשת שלח. כל העדה כולם קדושים, לכולם בגד כהונה, ומדוע תתנשאו על קהל השם? מדוע צורך בכהנים מיוחדים במקדש? היה צורך לישראל במטה שיפרח ויציץ להוכחת כהונת אהרון. נזר הוא הכתר לכל ישראל יש ציצית, ובטיל תחלת על כנף הבגד, והכהן הגדול העומד כשליח ציבור לפני השם, ציץ נזר על מצחו ובטיל תחלת. שבת שלום.